שלום וברכה, אנחנו ממשיכים נושא שהתחלנו פעם שעברה על נאמנות בחיי משפחה, ואנחנו ראינו שישנה תופעה קשה מאוד בחברה באופן כללי שמדברת על כאילו שבעצם התופעה הזאת של בגידה בבית, וזה מתפשט על כל מערכות החיים. אנחנו ראינו את דבריו של רבי יהודה הנשיא, כשהגיע אליו בן אדם ואמר לו, אשתך אשתי, זאת אומרת, אשתך בגדה בך איתי. רבי יהודה אומר, למה אתה אומר את כל הדברים האלה? אתה רוצה סתם לשתות יין, נכון? אז קח יין ותלך. מה אתה צריך את שיחות נפש, שתה תגיד, קח יין, להתראות. הוא שתה ופקע, התפוצץ, מת, נעלם. ובאמת יש מין, זה מין כמו אות קלון כל כך קשה לכל החברה המודרנית, שבגידות הפכו להיות להם כמו דבר כמעט לגיטימי, כן, בחברה. וכמה משפחות נהרסות בגלל זה, כמה צער, בכי, כמה טרגדיות בחיים קורים מכל התרבות שהיא נותנת לזה לגיטימציה ומשבחת אפילו את הדברים הללו. ואז, וכשאתה משווה את זה לחברה הדתית, אז פתאום אתה רואה איזה פער גדול קיים בין חברה חילונית לחברה דתית. זה דברים מאוד מאוד בולטים. אז מה שבדרך כלל, כשרואים את זה, אז מה שבדרך כלל אומרים בעיתונות, זה שגם אצל דתיים אותו דבר, רק הם משתיקים את זה. וכמובן שזה שקר גמור, אל תאמינו לזה, זה פשוט לא נכון. זה נכון שיש הרבה דתיים שהם יכולים להיות כל מיני. יש דתיים רוצחים ואנסים וגנבים ונורקומנים ובוגדים והכל. יש דתיים ויש חילונים שהם לא בוגדים ולא גונבים ולא נורקומנים ואנשים טובים ומוסריים ומצוינים. יש ויש, ודאי, זה נכון. אבל כשאנחנו מסתכלים באחוזים, אין מה להשוות. מתוך 12,500 אסירים פליליים שיש במדינת ישראל, מתוכם יש בערך 4% דתיים שהם היו דתיים מהבית ונשארו דתיים. 4%. לא יש ויש. ודאי שיש ויש. רק אני אומר, מבחינת האחוזים אין מה להשוות. ואותו דבר גם הבגידות. לא משתיקים, זה לא, כן, משתיקים. במשפחה דתית אי אפשר להמשיך לחיות אם אתה, אם זה קורה. זה, תראו לזמכם, זה גיהנום לחיות ככה. אני פעם ראשונה שקלטתי את זה בצורה מאוד בולט, מאוד הזדעזעתי, הייתי במילואים ושחררו אותנו מוקדם. נסעתי עם באוטו עם חבר שלי במילואים, מאותה פלוגה. אנחנו נוסעים ביחד, והוא אומר לי, תגיד לי, אתה יכול לתת לי פלאפון שלך, להתקשר, אין לי פלאפון? אז היו, לא לכולם היו פלאפונים. אמרתי, כן, בטח, הוא התקשר לאשתו, הוא אומר, שחררו אותנו מוקדם, אני חוזר הביתה, טוב, בסדר, הכל בסדר, טוב, טוב, זהו, סגר שיחה, והוא אומר לי, אתה יודע למה התקשרתי? שלא יהיו לי הפתעות כשאני חוזר הביתה. אני הייתי כל כך עמום, כמעט עשיתי תאונה. לא אמנתי. הוא אומר, נכון או לא? וצוחק, צוחק. מי רוצה להיות במצב המביך? ואני חשבתי לעצמי, את זה אתם רוצים להציע לי במקום חיי קדושה? אצל רב יוסף מנדלביץ' יש ספר כזה, נקרא מבצע חתונה. אז הוא כותב שהוא היה דתי ושם אותו בכלא שם, ברוסיה, העניינים שם, והוא נוסע, מביאים אותו ברכבת למחנה עבודה. וזה היה בשבת, אין לנו זמן, אני מצטער. והוא מגיע שם בשבת, נוסע ברכבת הזאת של אסירים, והם עצרו שם באיזה תחנת, מתאר שם כפר גוי שם ברוסיה. עכשיו מישהי הולכת מושכת אחרי האיזה שלה, ויש שם שתי נשים יושבות ורבות אחת עם השנייה, מישהו שם בעלה היה שיקור, אז היא הרימה את בעלה, והוא שיקור הולך שם וזה צורח ושרשרים וכל זה, והוא מסתכל על כל זה ואומר, תגיד לי, את זה אתם רוצים להציע לי במקום השבת שלנו? הרי תשווה שתי תרבויות, זה לא מדובר, כן שומר שבת, לא שומר, תשווה את החיים, את שתי תרבויות. כשאנחנו אומרים שבת, מה בשבילנו שבת? מה במקום? את זה? את הים המסכן, הזול הזה ששם כולם ניצלים ומצטערים שם, או, יצא, לים. מה אתה מציע לי במקום? חיים האלה? אז עם המילואימניק הזה אני פתאום חשבתי, את החיים האלה אתם רוצים להציע לי במקום שבת קודש, במקום חיי קדושה של המשפחה היהודית הנאמנה והאווירה הזאת שיש בין בעל ואישה בזוגיות היהודית, זה במקום זה? אבל אתם יודעים, כל התרבות היא משדרת את השדר הזה של בוגדנות בכל הבחינות, בכל התכונות. למשל, תן לכם אחד המחזות הכי הכי מפורסמות בעולם, מחזה של הנריך איבסן, שנקרא בית הבובות, נורה. שם יש שם מסופר על זוג עם שלושה ילדים, בעל הוא מנהל הבנק, והוא היה חולה, ואז נורה, אשתו, לקחה הלוואה שהוא לא ידע על זה, וכדי לקחת הלוואה, אז היא זייפה חתימה של אבא שלה. ופתאום האיש שממנו היא לקחה הלוואה, סיפר את זה לבעלה, ובעלה מאוד מאוד כעס עליה. קרא לה שקרנית וגנבת, ושאת לא ראויה לחנך ילדים שלנו. ולפני כן הם היו כזה זוג יונים, הוא אוהב אותה, וקורא לה כל הזמן בובה לבובה בובה. כן, ואז זה כזאת חמודה שלי וכל זה, ועכשיו כשהוא גילה שהיא עשתה את זה מאחורי גבו, אז הוא אומר לה, איך את שיקרת לי, איך את... זה. ואז האיש שהיא לקחה ממנו הלוואה, החזיר לבעלה, לטורוולד, החזיר לו את השטר, ואמר, זהו, אני מוותר, החזיר את זה, סיפור נגמר. ואז בעלה עוד פעם שמח והתפייס, ועוד פעם מתייחס אליה יפה. והיא אומרת, ככה אני בשבילך, אני בובה שלך, כשיש ביאס, פתאום אני לא ראויה, ואם עכשיו הכל יסתדר, אז אני כבר עוד פעם, אני חמודה, לא מוכנה לזה. והיא קמה ועוזבת את הבית, וזה סוף המחזה. אתם יודעים? יש משבר בחיי משפחה, והפתרון הוא להתגרש ולעזוב את הילדים שלה, עוזב את שלושת ילדיה והולכת. וזה מחזה שעשה כאלה גלים, עד עצם היום הזה, זה נכתב לפני 120 שנה, עד עצם היום הזה מציגים את המחזה הזה בכל מקום, בארץ, בכל מקום בעולם. זה אחד המחזות הכי הכי חשובים. היה מחזאי אחר גדול באותו אזור בשוודיה, סליחה, איבסן היה בנורווגיה, אוגוסט טרימברג בשוודיה, אומר, איזה פושע אתה? כמה משפחות עכשיו יארסו בגלל המחזה הזה שלך? והוא באמת אומר שם שבכל מקום, איפה שיהיו מציגים המחזה הזה, אחוז הגירושין עלה. זה כאילו סמל של, של אישה, היא נערה, היא כאילו פתוחה והיא פמיניסטית. דרך אגב, אני גם פמיניסטי. אני גם חושב שצריך להיות שוויון, זכויות, נשים, גברים, כל זה, 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 לא, זה לא קשור. אלא ברגע שהם עושים הקצנה כזאת, אז הרעיון תמים ולכאורה יכול להיות נכון ואמיתי, הוא פתאום יכול להרוס את החברה השלמה. תסתכלו, אומר על זה הרב קוק במקור חמש. אומר, ישנן מחשבות כאלה שאין שום רע וכיור ושום תומה ונסיגה ניכרת בהם. הכל נראה בסדר, נכון. אבל בתוצאותיהן האחרונות, זאת אומרת בסוף, מתגלה הארס התמון בתוכן. ומי שאין לו רוח מלא טהרה, הולך בזה אחר עיניו. ומתוך שרואה דרכי הגיונות נכונים, שאינם גם כן פוגעים בכל קודש לכאורה, הרי הוא נמשך אחריהם. אבל אחר כך, כשבאים המים הרעים בכל קרביו, לא יוכל לחוש כל כך את תוצאותיהם. יש תנועה שלמה היום בארצות הברית שנקראת אנטי-פמיניזם. הם אומרים, כמה נזק זה עושה, כמה משפחות נהרסות, כמה פמיניסטיות הן עצמם מסכנות. כי כל מה שאנחנו מכירים ורואים שם חברות פמיניסטיות וזה וזה, הם כולם צעירות. אבל כשאתה כבר פמיניסטית, את פמיניסטית זקנה, אז מי בא לבקר? איפה נכדים? איפה בעל? להם זה לא אכפת. יש פרופסור רות וייז באוניברסיטת הרווארד, אז היא כותבת פה איזה נזק פמיניזם עשה להם שם. זה אצלכם במקור 6, אנחנו לא נקרא את זה עכשיו, אבל תקראו את זה, תדעו. היא מתייחסת אליהם כמו שדים, כשדיברנו על שדים של דוסטייבסקי, אז השדים שמארסים את החברה, אז ככה הם מארסים חברה אמריקאית, וככה הם הורסים את החיים של, של הפמיניסטיות עצמם. הייתה הצגה כזאת בארץ, שנעמי רגן כתבה, נקרא מניין נשים. הציגו את זה בהבימה, אני חושב שגם בחיפה, בתיאטרות הכי, הציגו את ההצגה הזאת. מניין נשים. מה הסיפור שם? יש סיפור כמה שחרדיות ומתוסכלות והן מדוכאות בחברה שוביניסטית חרדית, שם גברים שולטים. והן רוצות להיות נערות, מפותחות ולהשתחרר מעול של הגברים. אז הן מתחילות את ההצגה ששם באות שחקניות. שם כל הצגה, רק נשים משחקות. הן באות בבגדים הרגילים שלהם מהבית, ואז על הבמה הן לובשות על עצמם בגדים שחורים, שמים מטפחות שחורות, הופכות להיות לדוסיות, לחרדיות, ואז מתחילה הצגה שהנה כמה זה נורא להיות חרדית. אז יש תלמידה אחת במכללת אמונה שהיא לומדת תיאטרון, אז היא בוודאי סמינריונית שלה, עשה מחקר על ההצגה הזאת. והסתכלה מי השחקניות שמשחקות את ההצגה. ואז מסקנה שלה הייתה מאוד, מופתעת. כל שם יש 12 שחקניות, 11 או 12 שחקניות, כולן גרושות או הפוכות, או חד-הוריות, או רווקות זקנות, כולן מסובכות. זאת אומרת, הן יושבים וצוחקים על, על החרדים, אבל שם אישה חרדית היא סבתא דתייה, מכובדת, נכדיה סביב שולחנה כשתילי זיתים, בעלה בדרך כלל, כן, יחסים טובים, בית. ואיך נראית סבתא פמיניסטית? אתם מבינים? איזה הצגה הם עושים, איזה נזק הם עושים את זה לעצמם. כמה גורלות ארוסות במשפחה הזאת, בחיים האלה. ועוד פעם אני חוזר על האמירה הזאת של רב יוסף מדלביץ'. זה מה שאתם מציעים לנו במקום המשפחה הקדושה? כל הרעיון של יהדות זה רעיון של נאמנות. כתוב על קדוש ברוך הוא שהוא נאמן בבריתו, נאמן לישני עפר, מקיים אמונתו, כן? זאת אומרת, הוא רבה אמונתך. כל האמונה, הכל זה בנוי על על התרבו, על על משהו שאתה סומך, אתה פשוט יודע לסמוך. אתם מבינים, ברגע שאישה נאמנה, אז זה מתבטא לא בזה שהיא שייכת רק לבעלה. זה מתבטא בכל מערכת חיים. בזה שכשהיא מערבבת את המרק, פתאום עם הכפית או כף חלבית, אז היא תקפיד. לא, טוב, לא נורא, לא נורא. סך הכל מה קרה? לא, אז היא תכשיר את זה, תשים את זה במקום, היא לא תשתמש בכפית חלבית לבשר ולהפך. זה מתבטא בכל צד, בכל דבר. אפשר לסמוך עליה בכל תחום. היא בודקת אורז, היא מסתכלת על זה, זה בכל דבר. ככה רבי יהודה הנשיא ידע שהיא נאמנה, כי שקר הוא לא מופיע בתחום מסוים, בדבר מסוים, בבחינה, רק בזה היא בוגדת. כל השאר היא ישרה. לא, זה לא עובד ככה. זה צריך להיות נאמנות טוטלית בכל דבר, וזה מה שהוא הכיר באשתו, לכן לא היו לו ספקות. ביחס אליה. ואני חושב, כשאני מסתכל על מה התרבות עושה לאנושות עם כל הספרות ותיאטרון וכל זה, מה זה, איזה נזק זה עושה. אז דבר הזה הוא, רב קוק מתאר את התגובה של מין האנושי לעתיד לבוא ביחס לכפירה. הוא אומר שיבוא יום ואנושות תתעורר כמו משינה, כמו מסם, כמו משהו, תתעורר מהתרבות הזאת של כפירה, ואנושות כולה תלחם, תצעק, תטרוף את התרבות הכללית שאיזה נזק היא עשתה לה. אם לקחת עכשיו כל המשפחות הרוסות, עם כל הילדים הללו, 30% בכיתה באנגליה, שהם ממזרים, שהם לא יודעים מי אבא שלהם. איך אתה יכול לאהוב ילד שלך אם אתה לא יודע אם זה באמת שלך? הוא דומה אליך. יופי, אבל כמה לא דומים? אתה חי בצורה כזו שאתה צריך לעשות בדיקות DNA לילד שלך כדי להיות בטוח שזה שלך, איך אתה יכול לאהוב אותו? ואיך הוא יכול לאהוב אותך לעת זקנה? הוא מטפל בך, נכון, באמת טיפלת בו, אבל אתה גם הרבצת לו, גם צעקת עליו, גם זה וזה וזה, בסדר. חיים. אבל אולי אתה לא אבא שלי? אז אני עכשיו כמו טמבל מטפל באיזה זקן אחת שם, למה שאני אטפל בך? וזה סיפור השני של רבי חייא, שבא אליו האיש הזה אומר, אני אבא שלך, אמיתי, ביולוגי. רבי חייא אומר לו, עוף מפה, אין לי ספקות מי אבא שלי, אני יודע מי אבא שלי. איך אתה יודע? עשית בדיקות DNA? אתם יודעים, ברגע שאתה חי בלי נאמנות, אתה לא נאמן למילה שלך, אין כמו שהרב קוק אומר, בין שכיר לסוחר, בין עובד לנותן עבודה, בין עמים, אם אין היחס הזה של נאמנות, איך אתה חי? אתה כל הזמן חושד באחרים, אתה כל הזמן פוחד שאולי אבא שלך באמת זה לא אבא שלך. איך אתה יודע? הרי אי אפשר לדעת דבר כזה. אתה צריך רק להתפלל שהילדים שלך לא יעשו את הניסויים בביולוגיה בבית ספר. אתם מבינים איזה גיהנום לחיות ככה? ועל זה אומר הרב קוק, אנושות תקום כמו דוב שקול על הכפירה, אז אני אומר אותו דבר גם יהיה על תרבות. הם יטרפו את התרבות הזאת ויגידו איזה נזק עשיתם לנו, כמה משפחות אתם פגעתם, כמה נשים מסכנות, פמיניסטיות מסכנות הללו, חיות לבד עכשיו, זרוקות כולם, כל זה בגלל מה? אנה קרנינה? בגלל האיפסן, אתה עוזב ילדים, אתה נותן, הרי כל תיאטרון, כל זה, זה דגם, זה ראה וקדש, אנשים חיים על פי זה. תסתכלו, אומר על זה הרב, מקור שבע. הנה יום בא ולא ירחק חוק. האנושות תתעורר כדוב שקול וכארי על תרפו. להינקם מהכפירה הבזויה בעד כל הרעתה אשר עוללה לה. כן, הכפירה שעוללה לתרבות הכלל, לאנושות כולה. בפתע תבקש להשליך ממנה את אבותיה. בחימה גדולה ובקצב גדול תבקש ממנה את נקמת החיים הטובים. את השלווה והעדן של הדעות הטהורות, של החיים הטהורים והזקים אשר שללה ממנה. כן, הכפירה שללה מהאנושות את החיים הללו. אנושיות. שללה ותאבד, שמה למרמס כל הרעיונות וכל הדברי קדושה, כל הנאמנות, כל החום, כל האהבה שיש במשפחה. שמה את זה למרמס מבלי אשר יש לה כוח לאותה הרשעה. להשיב תמורתם אף חלק אחד מני רבבה, כן? זאת אומרת, הרי תרבות הזאת היא לא מציעה משהו יותר טוב, יותר זך, יותר טהור, יותר נעלה. מה אתם מציעים לנו במקום השבת הקדושה? את העז הזה שהיא מושכת אותה שם, את השני זקינים הללו, את איפסן אתם מציעים לי במקום חיי משפחה? את אנה קרנינה, אתה נותן לי את זה? אני חושב שיבוא יום יהיה משפט נירנברג נגד תרבות, נגד כפירה, נגד כל הגישה הזאת. אנושות תתעורר, כמו שאומר, כמו מהסם הזה של הדעות הרעות והזוועתיות שמציגים את זה בסרטים, בקולנוע, בשירים ובכל מה שהתרבות משדרת. ובמקום זה ייבנה תרבות אחרת. חיים טובים, משפחות טובות, נאמנות בין אנשים, נאמנות למילה, נאמנות בין בני אדם, נאמנות שתתגלה בכל. לזה אנחנו שואפים. וזה לא יכול להתבטא רק בעסקים. זה צריך להיות טוטלי בכל דבר. להיות חיים נאמנים. טוב, נעצור כאן.